שלום לכולם, מה שלומכם? היום אנחנו בפרק 12, אני חושב, 13, כן. עבר יותר משבוע מאז שעשיתי פרק, אבל עדיין אני מקפיד על להוציא פעם בשבוע. אני אספר לכם, היה בבניין שלי שריפה ומישהו מת, נסחף. איזה מטורף זה לחשוב על הדבר הזה, לנסות לדמיין את זה. ואז כשאתה חושב על זה, אתה לא יכול שלא לחשוב על האנשים שנשרפו בשביעי באוקטובר, שזה נובע מתוך רוע אנושי ולא מתוך טעות אנוש. מטורף. השריפה קרתה ביום שני, ועד עכשיו יש ריח של שרוף. זה היה קומה מעליי. אני לא הייתי בבית כשזה קרה, אבל מרגישים את ההשלכות של זה עד עכשיו. למזלי אני גר בקומה 3, והמעליות מושבתות עכשיו כבר כמה זמן. לדעתי הן יהיו מושבתות שבועיים לפחות. יש כאלה שהם בקומה 10, צריכים לעלות הכל ברגל. אתם יודעים, בדרך כלל אני לא עוזר להומלסים. שלשום באופן יוצא דופן, נתתי לאחד 20 שקל. לא כי הוא היה הומלס משכנע, אבל הבאתי לו 20 שקל ואיחל לי שיהיה לי טוב, בירך אותי. אחרי בערך שעה הבנתי שאין כזה דבר קרמה, למה קלקלתי את הדיסק באופניים כי שכחתי להוציא את המנעול, ואז הלכתי לתקן וזה עלה לי 130 שקל, למרות שבדרך כלל אני משלם 100 על תיקון כזה, אבל זה היה אחרי שהורדתי אותו מ-150. ואז ירד גשם כבד בדיוק אחרי שאישרתי משלוח, והתחרתי בכלל שיצאתי לעבוד. ואז כשחשבתי על הג'אנקי הזה שעזרתי לו, אז אמרתי לעצמי, טוב, אולי לא הכל מתאזן בחיים. סתם אנשים חושבים על קרמה שזה משהו כי זה אסתטי, או שזה מהווה פתרון לכל מיני בעיות לכאורה. תגידו, אנשים שמשקרים לעצמם, הם לדעתכם מצליחים להאמין בשקר שמספרים לעצמם? אני אף פעם לא הבנתי אם הדבר הזה אמיתי או הצגה. אני יודע שזה אפשרי במקרים קיצוניים, כמו אצל דימנטים או חולי אלצהיימר, לשקר ואז להאמין בזה. לסבתא שלי היו פרנויות בשנותי האחרונות. היה לה אלצהיימר. ואני זוכר איך ראיתי את ההידרדרות שלה ממש מתרחשת מול העיניים. היא הייתה מספרת לי סיפור וחוזרת לתחילת הפסקה מבלי לדעת שעשתה את זה. רק שהיא לא קראה מספר, ככה היא הייתה מדברת. לפעמים היא הייתה שואלת אותי אם ראיתי את אמא שלה. בסוגריים, אמא שלה מתה הרבה לפני שאני נולדתי. היא בכלל לא זיהתה אותי. זה הזכיר לי דג. אתם מכירים את האמרה של דג, יש זיכרון, יש לו זיכרון של 3 שניות? אני אמרתי לעצמי אם הייתי יכול לתאר את חוויית האלצהיימר, אבל כצופה מהצד, זה אמנם קצת פשטני, אבל ההשוואה לדג בודד בתוך אקווריום, שמנהל את אותן אינטראקציות בראש בצורה מחזורית, זה די מדויק, כשזה ככה נראה לאדם המתבונן. אולי זו החוויה הכי קרובה לאלצהיימר. אבל שוב, בצורה מאוד מאוד פשטנית ולא הוגנת. העניין עם הפרנויות שלה, או שהיא הכניסה את עצמה ללופ כזה שהיא הייתה בטוחה שגונבים לדברים, אז היא הייתה מחביאה כל דבר. לא רק תכשיטים או דברים יקרי ערך. גם דברים כמו כוסות, שקיות ניילון, תחתונים. אבל בגלל שהיא לא זכרה איפה החביאה, אז היא חשבה שוב שגונבים לדברים, אז זה רק הזין את מעגל הקסמים הזה. בכל פינה בבית הייתם יכולים למצוא משהו לא צפוי. בתנור, במקרר, בארונות נסתרים. אבל זה רק הלך והחמיר מן הסתם. ממש עצוב לראות מישהו שבצורה הדרגתית נעלם, עד שהוא כבר לא שם. אבל אני מספר את כל זה בגלל שזה אולי הרמה הכי גבוהה של אדם שיכול להאמין לשקר של עצמו שאני נתקלתי בה. כשזה באמת משכנע. אבל בכלל, אני לא רציתי לדבר על סבתא שלי או על אלצהיימר. אני רציתי לדבר על נרקסיזם. כי אנשים כמו אמא שלי, או כמו גורשתי, לעומת סבתא שלי, הם נחשבים צלולים בדעתם. אבל הם, לפעמים ישקרו בשורה כל כך אבסורדית, ברמה ש... שהם יגידו לכם ששתיים ועוד שתיים שווה חמש. אבל אתם הדפוקים שרואים ארבע. אז את זה אני לא מצליח להבין, אם הרמייה הזאת היא אמיתית או הצגה. ואם זה בכלל קורה למעני או למען עצמם. מי אמור להאמין לזה? כשגורשתי ואני עדיין היינו יחד, ודוד היה תינוק, היה איזשהו שלב שאני כבר הבנתי שהיא כנראה תצלק אותו כל החיים. לא שאני חף מטעויות, מובן שגם אני אצלק אותו, אבל זה לא בר השוואה. אני הורה טוב. אתם יודעים, דוד עכשיו מתקרב לגיל 7, אבל הוא נמצא מנטלית כבר בגיל ההתבגרות. במובנים מסוימים כמובן. כי למרות הנוקשות המחשבתית שמאפיינת אוטיסטים, וגם אותו, יש נקודות שבהם הוא פיתח גמישות מחשבתית. כשזה מגיע להורות של אמא שלו, אז הוא כבר יודע די לבקר אותה, שזה קטע של גיל ההתבגרות. וזה לא מובן מאליו, וזה גם לא תמיד היה ככה. אתם יודעים, אמא שלי, דיברנו עליה שהיא נרקסיסטית מסוג הקדוש המעונה, אם יש בכלל דבר כזה. אני סתם נותן הגדרות לא מקצועיות, כן? אני משתמש בז'רגון אידיוטומטי, כי זה מה שאני מכיר. בטח יש לזה מונח מקצועי יותר, אבל נקרא לה הקדוש המעונה. אז גרושתי, היא גם נרקסיסטית, אבל מסוג אחר. היא מסוג שאפשר לקרוא לו ממאיר, שהוא על גבול הפסיכופתיה. אולי זה כן מושג מקצועי. אבל אתם יודעים, קשה לגשר על הפער הזה, שכאשר היא רואה את דוד בוכה, או משהו כזה, ושכואב לו, ואז היא בוכה באמת, אכפת לה. כלומר, זה נראה אותנטי, גם בעיניי, אני מאמין בזה. הרי למה היא לקחה אותו לרומניה בזמן המלחמה? היא שילמה על זה מחיר, זה לא הייתה חופשה. מכל מיני בחינות היא שילמה על זה. כסף, שעמום. אבל איך זה כשהיא פוגעת בו? שהיא זאת שפוגעת בו? כל האמפתיה הזאת, לא רק שהיא נעלמת, יש לה גם סיפוק מזה שהוא סובל. סוג של סיפוק נקמני כזה, שלי זה נראה כמו רוע. אז איך אפשר לגשר על הפער הזה? הדרך שבה אני מנסה להסביר את זה, זה שהיא אוהבת את דוד רק כשזה משרת אותה. היא תגן עליו כמו שהיא תגן על האייפון שלה, נגיד. אבל הדגש הוא על זה שהוא שלה, ולא על אהבה. האהבה שלה יכולה, אם אפשר בכלל לקרוא לזה אהבה. אבל אני מעורב רגשית, ולכן אני רואה את זה בצורה מאוד חד צדדית. היא הרי פוגעת בבן שלי, אז זה סך הכל הגיוני שאני אסתכל עליה כמחשפה. אבל אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ, עד כמה שניתן. אז אני מנסה להבין למה היא ככה. זה לא שאני מעוניין להכיל את זה. יש משהו שיכול להסביר את זה. למשל, יש כל מיני סיבות תיאורטיות שגורמות לנרקסיזם. זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל במקרה שלה, אז מסתבר שהיא הייתה מאומצת. היא גילתה את זה יחסית לא מזמן, רק אחרי שאימא שלה נפטרה, לפני כשנתיים בערך, אולי שנה, שנה וחצי. מוזר שאימא שלה מעולם לא סיפרה לה, אבל זה אומר משהו. זה אומר כמה דברים על הדרך שבה היא חונכה. זאת אומרת, אם השאלה החזיקה שקר בסוד כל החיים. בדרך כלל השאלה של הורים מאמצים היא לא האם לספר לילד אם הוא מאומץ או לא, אלא מתי. עכשיו תראו מה מדהים. גרושתי היא גם החזיקה סוד, גם החזיקה שקר בסוד, עד שאימא שלה נפטרה. היא לא סיפרה לה את העובדה שדוד היה אוטיסט, ובחן כאוטיסט, בשביל לא להכיב לה, זה המחשבה שעברה מאחורי זה. אבל אתם רואים איך הדפוס שלא דובר מעולם עבר בתורשה שהיא אפילו לא גנטית. אז ככה, היא גילתה שהיא מאומצת בצורה אגבית. היא חיפשה במסמכים שקשורים לעניינים בירוקרטיים, שקשורים לטיפול אחרי המוות. והיא נתקלה במקרה במסמך שהוריה חתומים על אימוצם עם בית יתומים. ואז בום, משבר זהות. בגיל 33 היא גילתה שסנטה קלאוס לא אמיתי, באופן מטאפורי. דרך אגב, באופן לא מטאפורי, היא חשבה עד גיל 18 שהוא אמיתי. זה מה שהיא סיפרה לי. בכל מקרה, הסבתא כבר מתגלה כאיזושהי שקרנית לא קטנה. ובכל מקרה גרושתי יצאה לאיזושהי הרפתקה בעקבות זהותה עבודה, וגילתה שאימא הביולוגית לא רוצה לחדש את הקשר, אבל כן שהיא גדלה בתינוקת בבית יתומים, וכנראה שזה היה, היא הייתה מהתינוקות האלו ברומניה, שאף אחד לא ניגש אליהם כשהם בחו בבית יתומים, וזה מסביר הרבה, כשתינוק בוכה ואף אחד לא מגיע אליו. אולי משהו שאי אפשר לתקן. יש עוד סיבות שיכולות להסביר למה היא ככה, אבל בשלב הזה זה כבר לא משנה או מעניין או אכפת לי. היא פשוט ככה. אני לא מנותק, אוקיי, אני כן מנותק רגשית מזה, ביחס שלי אליה. אבל מצד שני אני גם לא מייחל לרעתה. אתם מבינים? הפוך. לי יש אינטרס שיהיה לה טוב, לא כי היא מעניינת אותי, כמו שאמרתי, כי זה יהיה טוב למען דוד, פשוט מאוד. אתם מבינים, דוד אמר לי, הוא אמר לי כמה דברים, אחד מהם זה שאמא מרביצה כשהיא כועסת. זה לא צריך להיות כעס כלפיו, היא פשוט מרביצה לו כשהיא כועסת. הוא גם אמר לי שאמא אף פעם לא שמחה. זה אומר הרבה. אתם יודעים, דוד הוא אמנם ילד מאוד חכם, אבל כל הילדים הם שמים לב לפרטים הקטנים האלה, לכל הדקויות והמניירות שמוקרנים עליהם מתוך עולם המבוגרים. זה משהו שאני יכול לתת לכם עוד דוגמה, נגיד בבית ספר, אז הוא מחכה את המחנכת שלו, לא שם, הוא שמע את המחנכת שלו, אבל בבית שהוא עושה את החיקוי שלה, יש איזה משהו מאוד קטן אבל מאוד משמעותי, שהוא קלט. וזה הולך ככה. עכשיו אני בכאילו המורה שלו, ואני צועקת על איזשהו ילד. מרק! אוף, אני לא יכולה עם הילד הזה. מרק! תשים לב ש... אתם שמתם לב למלמול הזה? כשהיא לחשה, אוף, אני לא יכולה עם הילד הזה? את זה הוא קלט. וזה... היה גם מצחיק וגם עצוב כשהוא עשה את החיקוי הזה. כי יש שם איזשהו פרדוקס, איזושהי אמת. דוד למשל אומר שאימא שלו דואגת לו, אבל היא רק אומרת את זה בלי להתכוון. שהיא אומרת את זה סתם. אתם מבינים שכשהיא מתעללת בו, אז היא מתעללת לא רק בו. כשהיא עושה את זה. במקרה הזה היא מתעללת גם בי. ואני אולי יצאתי משם כבן זוג, אבל אנחנו תמיד נהיה שותפים בהורות שלו. כנראה. ואני יודע שהיא לא תשתנה. אם כבר היא רק תדרדר. כי יש כזה... טוב, אני המצאתי את זה. יש כזה פרדוקס שנקרא פרדוקס של הנרקסיסט. והוא נובע מהעובדה שרוב אנשי המקצוע יגידו שהם לא ניתנים לריפוי. והם לא ניתנים לריפוי מכמה סיבות. א' כל, הם לא ידעו לעולם שהם צריכים ריפוי. הם לא יכולים לראות את עצמם כלא מושלמים. אבל יש עוד משהו. נרקסיסטים גם מעולם... לא יגיעו לטיפול עצמו, אלא אם כן יכריחו אותם, אבל הם גם בכלל לא היו מובחנים רוב רובם. והפרדוקס הוא שהנרקסיסט לא יכול להגיד לעצמו שהוא נרקסיסט. כי אז זה סוג של מודעות עצמית שאין בו. אבל מה שמצחיק זה שאם נרקסיסט היה אומר על עצמו, אני נרקסיסט, המשפט הזה היה פרדוקס כשלעצמו. אבל זה סתם שעשועה. תשמעו משהו. אתמול, טוב, אני אומר אתמול, אבל זה לא היה בדיוק אתמול, כי יש פער בין השלב שכתבתי את זה לבין ההקלטה. אבל לפני כמה ימים, נפגשנו אצל המגשר שלנו. לא אני יזמתי את הפגישה, כי לי אין בעיה עם החוזה. בכל מקרה, המטרה של המגשר היא אחת, טובת הילד. והקושי בסיטואציה הזאת הוא גדול, כי הנרקסיסט לא יכול לראות את טובת הילד. לי עצמי לקח הרבה זמן, ואני עוד ממשיך לאבד את מה שאני מבין ממה שקרה באירוע הזה. העניין הוא שגם דוד היה שם, ועל אף שהוא במהלך כל השיחה, היה בטאבלט. לא מיוזמתי כמובן, זה היה היום שלו איתה, ואני לא הייתי קטנוני מהסיבה הזאת. בכל מקרה, למרות שהוא היה מנותק מכל מה שקרה סביבו, גם הוא חווה בסוף הפגישה, בעל כורחו, חוסר צדק קיצוני מסתירה פנימית של אמא שלו. ודוד התעקש, כשזה זה קרה, שהיא תבקש ממנו סליחה. הסליחה הזאת הייתה משמעותית עבורו, היא הרגיעה אותו מהר. למרות שעד שהשיגו אותה זה לא היה מהר בכלל. וזה גם לא היה בדיוק סליחה, כי אחרי מאמצים הרבים שהוא טבע בה את הסליחה, את ההתנצלות, הוא הסתפק בזה שהיא אמרה כן, במקום אני מבקשת סליחה, כשהוא שאל אותה אם היא מבקשת סליחה. עקום מאוד, אבל זה היה מספיק טוב בשבילו. אבל אני צריך לתאר בפניכם את האירוע. וכשאני מתאר את האירוע, אז אולי אתם תראו איך אדם נרקסיסט פועל וחושב מצד אחד, ואיך זה משפיע על הסובבים אותו מצד שני. אבל אולי גם אפשרות להראות שעל אף הרעילות, יש אפשרות חלקית לפחות, להתנגד אליה ולהעמיד את הנרקסיסט במקומו. גרושתי, אם מן הסתם, מגלמת את תפקיד הנבל. אבל אני בטוח שאף אחד ממכם לא חשב אחרת. אז ככה. ישבנו אצל המגשר שלנו. זאת שיחה שהיא יוזמת אחת לכמה זמן. היא מנסה לשנות סעיפים בחוזה שהיא כבר חתמה עליו, ממזמן. אז לא אכפת לי לבוא, כי היא משלמת על זה. את כל הפגישות בעבר של הגישור אני שילמתי, לבד. גם את האגרה. כי לי היה חשוב לסיים את זה כמה שיותר בטוב עבור דוד. בכל מקרה עכשיו, אנחנו מדברים על כל מיני דברים קטנים ושוליים, שאין לנו באמת מחלוקת. וזה מסתכם בככה שלא צריך לשנות שום דבר בחוזה. אבל הדבר האחרון שהיא ניסתה לעשות, היה להוסיף סעיף, וזה היה הפתעה. והסעיף הזה אומר שאני אהיה מוכן לדבר על האפשרות שהיא תיקח את דוד לרומניה למטרת הגירה, כלומר לתמיד. עכשיו אני אסביר לכם שאתם צריכים להבין סעיף כזה שרק מצעיר שאני מצעיר שאני מסכים לשקול את האפשרות הזאת הוא בכלל לא תמים. המגשר הסביר לי את ההשלכות של הדבר הזה ואמרתי לה שאין סיכוי שאני חותם על דבר כזה כי זה ידפוק אותי אחר כך. אבל אתם מבינים, זה היה הדבר שבשבילו היא יזמה את כל השיחה. כל השאר זה היה הסחת דעת אסטרטגית מבחינתה, והיא ניסתה להפוך את הדבר הזה לאגבי, אבל היא נכשלה. וברגע שהיא הבינה שהיא לא תקבל את מה שהיא באה עבורו, כל העמדה שלה התהפכה. היא אמרה שהיא מוכנה להגיע לבית משפט אם ככה. זה לא דבר כזה פעות פתאום. והפגישה הגיעה לסיומה. ועכשיו אני אעביר את הפוקוס לחוויה של דוד. היא הבטיחה לו שאחרי זה הם ילכו לאכול במסעדה. בטח היא חשבה שהיא תחגוג. אבל היא התחרטה. הוא רק זיהה את זה שהיא כועסת. אין משמעות לסכום כסף שהיא בזבזה והלך לפח. אבל הוא פשוט רואה את זה שהיא לא קיבלה את מה שהיא רצתה. הוא לא יכול להבין עד כמה התסכול שלה הוא גבוה. הוא אמר לה שאם לא הולכים למסעדה כמו שהיא הבטיחה, אז שהוא רוצה לישון אצל אבא. היא אמרה לו, תעשה מה שאתה רוצה. אבל פה היה מסר כפול. כי יש גם עניין של אינטונציה ושפת גוף. כשהיא אמרה לו, תעשה מה שאתה רוצה, אז היא לא באמת התכוונה לזה. אבל מה שקרה, זה שהוא שאל אותי אם הוא יכול לישון אצלי. היא הייתה בטוחה כנראה שאגיד לא. בגלל שאם אני אומר כן, זה אומר שלא אוכל לצאת לעבוד, או שאני אצטרך להיות לחוץ בבוקר, כי אני אצטרך לשים אותו גם בבית ספר ומשם להמשיך ללימודים. אבל אמרתי לו שאם אמא מסכימה, אז אני גם מסכים, כי זה היום שלה והיא מחליטה. אז היא אמרה שוב, תעשה מה שאתה רוצה. אז אמרתי, אוקיי, נחזור הביתה ביחד. ואז מה שקרה היה פרץ של שמחה ואושר אצל דוד. הוא התרגש ממש, כמעט שלא יאמין. אבל זה שרף לה. היא אמרה באיזשהו טון עקמני כזה, אבל הטאבלט נשאר אצלי. ודוד הביא לה את הטאבלט בחדווה אפילו, הוא עדיין היה באופוריה מזה שהולכים אליי. וגם אני שמחתי. כי הוא ידע שהוא זיהה את הכעס, שכבר אמרנו שהוא גורר להתעללות. אבל אז הגענו למטה, ירדנו 8 קומות במעלית, והיא לא אמרה במהלך הרגעים האלה שום דבר, אבל כשיצאנו מהבניין, היא אמרה, יאללה דוד, הולכים הביתה. ואז העולם באותו רגע קרס. אני לא אתאר את הכעס והבכי והצעקות, ואפילו ההתחננות שהיו שם. אני עמדתי שם בכוונה, בלי להתערב. היא ביקשה שארגיע אותו, ששכנע אותו להקשיב לה. היא ניסתה להפיל את האחריות עליי. אבל אני אמרתי לה, אם את עכשיו לא עומדת במילה שלך, אז את לבד. ואני רוצה לראות איך את מתמודדת עם זה. למה אמרת לו שהוא יכול לישון אצלי? עכשיו תשמעו, במצבים כאלה, היא רגילה להתמודד עם זה בדרכים אלימות. אבל הנוכחות שלי לא אפשרה לה. היא אפילו אמרה לי שאם אני לא עוזר אז שאלך. אמרתי לה שבא לי לעמוד פה, במקום ציבורי, ואני אעמוד פה, כמה שאני רוצה. היא אפילו ניסתה לרדוף אחריו, והוא ברח ממנה. והיא מסתכלת אליי בשנאה ולא יודעת מה לעשות. אני נשבע שאם זה היה לוקח, גם עד מחר הייתי נשאר. אבל זה לקח כמה דקות, כי דוד מצא דרך שהוא יוכל להחליק את זה בגרון. וזה מה שאמרתי מקודם, הוא אמר לה שתבקש סליחה. אתם מבינים, ההתעקשות הזאת על הסליחה הייתה בעלת משמעות רבה. זה הייתה מבחינתו לקיחת אחריות של אמא שלו על המסר הכפול. כי מסר כפול אומר, אני לא רוצה לקחת אחריות. כשהיא אמרה, תעשה מה שאתה רוצה, אבל לא נתנה לו לעשות את מה שהוא רוצה, זה היה שקר. למה הוא צריך להנש אם הוא לא עשה כלום? אבל כשהיא אמרה סליחה, אפילו בצורה עקומה שלה, זה הספיק לו. הקיצוניות הזאת, הפער, הסודות והשקרים, הצביעות, הכל כל כך קיצוני. חבל שהסצנה הזאת לא התרחשה בנוכחות המגשר, אני חשבתי לעצמי. חברים, תודה רבה שהזנתם, ונתראה בפרק הבא.
אני מכור, מכור למה אומרים עליי, לזהים, לאוכל, כאב, כבוד, כסף, סיגריות, משקה חריף. איי איי מכור עליי, תן לשכוח שאני ריק, שמתים, שזקנים, חולים, משוגעים. תן לשכוח שמפחיד, שבודד, שחולף, הכל חולף. אני מכור כי אין שליטה, בלתי נסבל, חסר אונים, מול מה היה, מול מה יהיה. גם על הרגע הזה אין לי שליטה, אין תפיסה, אין שליטה על פעימת הלב, האוויר שאני נושם. מחשבות, מחשבות, כמה רעש במחשבות. הפחד, החושך, סוגר אותי, את השיר שעולה. הכעס, שפוצע, עוצר בצד, מוכן לוותר. חסאונים מול הילדים לעתיד והרחוב שבתוכם חולף, והספקות הכפירה שעוברים בירושה. הזיכרונות, הסרטים, הסודות השמורים, והלב שקפה, שנסגר, לא סלח, לא נפתח ונשבע. אז מה אני עושה עם זה? שוב בורח, שוב עוזב, או מסכים להיפתח, לדבר, לחפק, לשחרר. נותן מקום לאהבה, אולי בפעם הראשונה. אני חי, אני נקי, אני אחד, כמה שקט, לא לבד. הפחד, החושך, סוגר אותי, את השיר שעולה. עוצר בצד, מוכן לוותר. נושם לאט, אוויר נקי, הנצח הזה חולף. הנצח הזה חולף.